מבית בדרך למורה דרך.
היי וברוכים השבים, אני אלון אבון מבדרך למורה דרך. איתנו נמצא שוב ארז גירון, דוקטורנט במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ארז הוא מורה דרך, נפגשנו בעבר בפרק על הורדוס. היי ארז, מה שלומך?
נעים מאוד, אני הבנתי שהייתה הצלחה לפרק על הורדוס, אני מאוד מאוד שמח, ונשמח גם להקליט את הפרק הנוכחי.
כן, אז כמו שהבטחנו בפרק על הורדוס, אנחנו מקיימים, אנחנו עושים כמה פרקים בנוגע לאתרים שקשורים להורדוס, ואנחנו נתחיל בקיסריה. אז אני יודע שקיסריה זה משהו גדול, אפשר לעשות פרק או פרקים של שעות על קיסריה, אבל אנחנו ננסה לדחוס את זה כהרגלנו לפרק אחד. אז אני אבקש ממך להתחיל קודם כל בסקירה כרונולוגית על קיסריה, נאמר כמעט עד ימינו, אוקיי?
אוקיי, חשוב להבין את הכרונולוגיה של קיסריה, כי הממצאים הארכיאולוגיים שיש לנו בקיסריה הם מדהימים, ויש לזה סיבה. אז אני מתחיל בתקופה ההלניסטית, לאורך חופי ארץ ישראל יש לנו ערים פיניקיות. הפיניקים שמוצאם בלבנון של היום היו סוחרים, הם היו המומחים הגדולים לשייט ימי, ולכן היו להם הרבה ערי נמל. אחת מהם היא מגדל סטרטון, שהיא קיסריה של היום. מגדל סטרטון עוברת לידיו של הורדוס בשנת 30 לפני הספירה, והורדוס מתחיל לבנות שם את הנמל הגדול בסביבות 22 לפני הספירה. אבל באותו זמן עדיין קיסריה היא לא העיר הכי חשובה באזורנו. אחרי חורבן ירושלים בשנת 70 לספירה, המשקל עובר לקיסריה, וקיסריה היא בעצם העיר הכי חשובה באזורנו עד סוף התקופה הביזנטית ב-634 לספירה. כלומר, במשך 600 שנה קיסריה העיר הכי חשובה בכל האזור שלנו. אחרי הכיבוש המוסלמי, קיסריה יורדת מחשיבותה. בתקופה הצלבנית, בסביבות 1100 לספירה והלאה, עוד פעם קמה שם עיר נמל, אבל הרבה יותר קטנה מהעיר של הורדוס, ובסביבות אמצע המאה ה-13, עם הכיבוש הממלוקי של בייברס, העיר חרבה. והעיר חרבה והממלוקים, בצורה מכוונת משמידים את כל ערי החוף של ישראל, כולל קיסריה, ובמשך כמעט 800 שנה האזור הזה נטוש. למה זה חשוב לנו? כי בזמן ה-800 שנה הזה כל הממצאים והעתיקות מתכסים בחול, וכך שבאים חופרים מודרניים אנחנו מוצאים שם ממצאים שלא היינו מוצאים במקום אחר שהיה ממשיך להיות להבנות. בתקופה המודרנית במאה ה-19, מוקם שם כפר של פליטים בוסנים, מוסלמים, לכן יש לנו עדיין מסגד ממש בנמל, והברון קונה את כל, הברון רוטשילד כמובן, קונה את כל האדמות, וכיום יש לנו את היישוב קיסריה על יד הנמל, וגן לאומי במוצלחים שיש לנו בארץ.
תקשיב, זה היה ממש מצוין, מהיר, פשוט, אבל אנחנו נחזור חזרה לתקופה של מגדל סטרטון. בואו קודם כל נשאל, מתי יש לנו אזכורים היסטוריים על מגדל סטרטון? ואם יש לנו אזכורים באופן כללי על התעשייה שהייתה לפיניקים, ואם הייתה גם בקיסריה כמו שהיו בשאר הערים הפיניקיות?
אז אזכור כתוב, יש לנו בכתבי זנון 259 לפני הספירה, בו בפירוש מזכיר את מגדל סטרטון, אבל העיר הגדולה באזור הייתה העיר דור, ועל יד דור אנחנו רואים תעשייה מאוד מפותחת של ייצור הצבע הכחול מהארגמן, אבל בעיקר הפיניקים היו אנשי מסחר. עכשיו מעניין הוא, כשיוספוס מספר לנו שהורדוס מקבל את מגדל סטרטון, באחד המקומות הוא מזכיר את מגדל סטרטון ואת דור. ולכן היו חוקרים שטענו שמגדל סטרטון הייתה יותר גדולה מדור, והסיבות שאנחנו לא רואים את זה כי הורדוס בנה מעליה ולא מצאנו. באו חוקרים אחרים וטענו, לא, דור הייתה עיר הגדולה, גם יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מאוד יפים בדור, ופשוט בזמנו של יוספוס, קיסריה הייתה כבר כל כך גדולה, ולכן הוא מזכיר בעצם אותה ראשונה.
טוב, אז עשינו סקירה על מגדל סטרטון, בוא נדבר על, אפשר להגיד, מה שרואים בעין, אז מתי הורדוס ולמה הורדוס לוקח ובונה את קיסריה?
אז סביבות 22 לפני הספירה, כמו שסיפרנו בפודקאסט על הורדוס, מצבו הפוליטי מתייצב, הוא מקבל לרשותו עוד אדמות באזור של רמת הגולן, סוריה, רוב אויביו כבר לא קיימים, והוא מנצל את השפע הזה לפיתוח, והוא מחליט לבנות נמל מים עמוקים בממלכת יהודה. עכשיו, לאורך חופי ארץ ישראל אין לנו כמעט נמלים טבעיים. הנמל הטבעי היחידי הוא באקו, לכל אורך החוף, ואקו מאוד מאוד בצפון, מאוד רחוקה מירושלים, ולכן הוא מחפש מקום.
זאת אומרת, האינטרס של הורדוס לבנות את קיסריה הוא קודם כל הנמל.
לגמרי. הנמל זה הלב של קיסריה, ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא בחר דווקא בקיסריה? העיר הכי חשובה באותו זמן היא ירושלים. יפו היא עיר של יהודים, יותר רגיוני שהוא יבנה את הנמל ביפו, כי יותר קובע לירושלים, מנוהלת על ידי יהודים, ונשאלת השאלה למה הוא באמת בנה דווקא בקיסריה. יש הרבה חוקרים נתנו הרבה הסברים, אני אתן רק אחד, מנחם שטרן טען שרוב היבול, בעצם החוות החקלאיות של הורדוס היו באזור השומרון, ואזור השומרון, אם אני לוקח את, רוצה לקחת את כל התבועה, קיסריה הכי קרובה. אני טוען משהו אחר, קיסריה הייתה עיר נוכרית, וכשהורדוס רוצה להיטיב עם כל העמים שתחת שליטתו, היהודים, האדומים, הנוכרים, אז ליהודים הוא בונה את הר הבית, אבל לנוכרים הוא בונה את נמל קיסריה, כי זה אזור נוכרי, והנמל מביא הכנסה, עבודה, פריחה, זאת אומרת, זה ממש מתנה גדולה לנוכרים דווקא, וזה דעתי למה הוא בונה דווקא בקיסריה.
אתה מציע פה הצעה מעניינת, אתה אומר שהוא בונה את הבירה של היהודים בירושלים, ואת הבירה של הנוכרים, אני אומר את זה כאילו sort of, אבל הבירה של הנוכרים בקיסריה.
תלך לתלמוד הבבלי, אם אתה, אני לא אגיד את כל המשפט, קיסרי וירושלים, אחת עלתה, אחת ירדה, זאת אומרת, יש לנו בעצם, גם אברהם שליט ממש הראה את זה כהפרדה של דת ומדינה. בירושלים יש לנו את הדת, ובקיסריה יש לנו את המדינה.
טוב, אז אני לוקח אותך חזרה לנמל, בוא טיפה נדבר על הנושא של טכנולוגיה וגודל הנמל. אני רוצה לשמוע על הבעיה עם החול, על הגודל של הרציפים, על מעגני המים השונים שהיו בקיסריה, אז בואו ניקח ונעשה רגע איזשהו שיח קל רק על הנמל.
אז הנמל לצערנו שקע ב-2000 שנים האחרונות, אפשר לראות אותו היום רק בצלילה בעומק של 8-9 מתחת לפני הים, ואפשר לעשות את זה, יש שם מועדון צלילה, אבל יש פה כמה פלאי טכנולוגיה שבאמת, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שלפני 2000 שנה, וזה פשוט פלאי טכנולוגיה. אז אחד, כדי ליצור מצב של מים עמוקים, אנחנו צריכים שהשובר גלים ייכנס כמה שיותר לעומק הים. כי אם הוא לא מעומק הים, אז המים רדודים. אז כדי לבנות רציף שייכנס כל כך עמוק לתוך הים, זריקת אבנים, מה שעושים היום, שפשוט זורקים אבנים, לא הייתה טכנולוגיות, אין לנו את כל הטכנולוגיה שאתה לפני, היום, לפני 2000 שנה, ולכן מה שהורדוס עושה, זה את הדבר המפליא הבא. פועלים, בונים תיבות מעץ, אנחנו יודעים את הגדלים שלהם גם מתיאוריו של יוספוס וגם מהארכיאולוגיה, תיבה שמשהו כמו 12 מטר על 4 על 5, את אותם תיבות ממלאים באפר אבנים, והמרכיב החשוב זה פוצלנה.
שזה בעצם האפר מה...
מאיפה הביאו אותו?
מהווזוב, מפומפי.
מאיטליה הביאו לכאן אפר וולקני כדי לבנות את הנמל מקיסריה.
אני לא טועה, נכון? זה מהווזוב, מאותה התפרצות שאנחנו...
לא, זה עוד לפני.
עוד אבל, לפני.
כן, אבל היה עדיין אפר וולקני, הרגש
הוא פעיל, כן, ברור.
יבאו את החומר הוולקני, זה עוד לפני שהבינו שאפשר גם לייצר את החומר, החומר הוולקני הזה בצורה מלאכותית. אחת הטענות החזקות שאנחנו חושבים שהבנייה של נמר הייתה בעצם איזשהו פרויקט בינלאומי, שמי שהיה הצד הרומאי זה מרקוס אגריפה שהזכרנו אותו בפרק על הורדוס, שהוא היה מצביא ימי. אני חוזר לתיבות. אז התיבות הענקיות האלו ממולות בחצץ, אבנים, והחומר הזה פוצלנה. כל עוד הן לא מלאות במים, הן צפות, כי הן תיבות מעץ. ואז לוקחים אותם למקום שאנחנו רוצים לבנות את השובר, פותחים איזה פקק, המים נכנסים פנימה, אותם תיבות שוקעות, ומה שהמים עושים זה בעצם הופכים את הפוצלנה עם אבנים לבטון, שהיום אם אנחנו רוצים ככה לקדוח בו זה יהיה לנו קשה.
זה אנקדוטה נורא מעניינת בנושא של הבטון הרומי, זה שהוא הטכנולוגיה הולכת לאיבוד בימי הביניים, ואז חוזרת רק איפשהו במאה ה-15, שוב חוזרים נושא לבטון. היה טכנולוגיה מדהימה של הבטון הרומי, וזה נושא אחר. מה עם הגודל של הנמל? אני יודע שלא היה נמל. לא היה נמל טבעי בקיסריה. הוא בעצם בונה נמל במקום שאין בו אפילו ולו מעט נמל טבעי, הוא עושה משהו סנסציוני.
נמל של מגדל סטרטון הקודמת הוא קטן מאוד. תיקחו את הנמל של דור ותקטינו אותו עוד, זאת אומרת כמעט אין שם כלום. ועל ידי התיבות האלו, הורדוס בונה את הנמל לתוך הים. אם תסתכלו על הנמל של היום, זה פי שלוש עוד בגודל שלו. אם ההנחת תיבות האלו יוצר בעצם שובר גלים שנכנס עד הים, יש פתח מצפון, כי מצפון יוספוס אומר לנו שהרוחות הן יותר נוחות, ובעצם הרוחב רק של הנמל הוא 60 מטר. תחשוב על 60 מטר לאורך מרחק של כמעט קילומטר, זה ממש אימלאכותי, זה אפילו לא נמר, זה אימלאכותי. ועל ה-60 מטר האלו של נמל בונים מחסנים, יש לנו דגם מאוד מאוד יפה בנמל קיסריה, ששחזר אבנר רבן, שמראה את הגודל של הנמל.
אז יש לנו את הבעיה האחרונה שנשארה, שזה סחף החול ממצרים, שעד היום אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת. מה עשה הורדוס במקרה הזה?
נכון, היום יש לנו ממש משאבות ששואבות את החול החוצה, כי זה סותם את הנמל. מה שהורדוס עשה, זה את הדבר הבא. יש גאות ושפל, אוקיי? כל אנחנו יודעים על גאות ושפל, ובחלק הקרוב לחוף, הורדוס עשה מין תעלות קטנות שעברו מתחת למזח, וכשהיה גאות לקראת שפל, היו פותחים את התעלות האלו, ובעצם כשהמים היו יוצאים החוצה בגלל המעבר מגאות לשפל, זה היה לוקח את החול החוצה, וככה הנמל היה נקי מחול.
יופי. אז יש לנו את הנמל, ואם אני לוקח את עצמי 2,000 שנים אחורה, ואני מגיע עם הסירה שלי לנמל, אני עוגן אותה בנמל הגדול, עובר בסירות קטנות לנמל הקטן הפנימי, ומולי נפרס נוף עוצר נשימה.
אז העיר נבנתה כעיר רומית לכל דבר, עוד בימיו של הורדוס, ולכן בקצה הנמל היה מדרגות, והמדרגות הובילו למקדש לאוגוסטוס ולאלה רומא. שחזרו חלק ממנו, את המדרגות עוד אפשר לראות היום, אבל תחשבו שאדם שמסתובב בכל האימפריה הרומית ובכל מקום הוא מגיע ויש לו את המקדש ואת הפסל, גם בממלכת יהודה הוא מגיע והוא עולה והוא יכול להיכנס למקדש ולהודות לאלים שהוא הגיע בשלום לחוף.
אבל מקדש כזה זה לא משהו ייחודי רק בקיסריה.
אז הורדוס בנה לאוגוסטוס פטרונו שלושה מקדשים בארץ ישראל, בקיסריה, בסבסטי ובבניאס. בסבסטי הוא דחי שלם, אפשר לראות אותו. בבניאס שרידים שלא בטוחים אם זה המקדש, יש ויכוח איפה המקדש לאוגוסטוס בבניאס, אבל היה שם, אנחנו יודעים את זה.
אז נמל גדול, מפואר, מקדש, יש. אז בואו נדבר על חגיגות העיר, על המבנים בעיר, ובעיקר על חנוכת העיר.
אז כעיר רומית, הורדוס רצה שיהיה בה גם היפודרום וגם תיאטרון. מעניין שאת ההיפודרום, כאשר בונים את הנמל, והנמל באמת נכנס כמעט קילומטר לתוך הים, הוא בעצם עוצר את החול שמגיע ממצרים, שדיברנו עליו קודם. ולכן מדרום לנמל פתאום נוצרת רצועת חול שעוד לא הייתה קודם, ועל הרצועת חול הזאת הורדוס בונה את ההיפודרום, דרומית לו הוא בונה את התיאטרון, וכשהוא חונך את העיר ב-10 או 9 לפני הספירה, הוא מזמין את כל המתחרים הכי הכי חשובים מכל האימפריה הרומית, וכדי שהם ירצו לבוא לממלכת יהודה הרחוקה במזרח, הוא מבטיח פרסים גם למקום השני והשלישי. ויש הטוענים שמתוך הפרסים האלו, היום, עד היום אנחנו נותנים מקום זהב, כסף וערד.
אתה מדבר על היפודרום, אבל אני מכיר שניים. יש אחד שנבנה על החול, כמו שאתה אומר, בנמל, צמוד מאוד לנמל, מדרום לו, ויש עוד אחד שאני מכיר אותו, כשנכנסים לקיסריה, רואים היפודרום עם אובליסק במרכז.
יפה. יש לנו פה סיפור ארכיאולוגי מאוד מאוד מעניין. כמו שאמרתי, קיסריה הייתה חרבה כמעט ל-800 שנה, וחול כיסה את כולה. כשבאים, חופרים את הנמל של קיסריה, מוצאים אותו. יותר מאוחר, מזהים את התיאטרון, ויוספוס כותב לנו בצורה הכי הכי ברורה, דרומית לנמל יש לנו היפודרום, ואחריו תיאטרון. אבל רואים רק חול, ורואים את ההיפודרום מחוץ לנמל, זה שדיברת עם אובליסק, מזהים שזה היפודרום שהוא לא מתאים לתקופתו של הורדוס, אבל לא מוצאים את ההיפודרום של הורדוס שיוספוס מדבר עליו, ואפילו כמה חוקרים אומרים, כנראה יוספוס קצת הגזים. עוברים השנים, שנות ה-90, העלייה מחבר העמים, וצריך לתת עבודה. וחלק מהעבודה זה חפירות ארכיאולוגיות, בצ'אן, מי שחפר זה היה העלייה הרוסית, ורק בשנות ה-90, אומרים, רוצים לבדות איזושהי טיילת מהנמל לתיאטרון, שעד אז, מי שזוכר, אני בתור ילד, שנסענו לקיסריה, היינו חונים, זה היה מגרש חניה שם, בין הנמל לתיאטרון. מתחילים לבנות שם איזה טיילת, ואומרים לפני שבונים טיילת, חייפים לעשות איזו חפירת הצלה. עושים חפירת הצלה, ואז מגלים את ההיפודרום. ובעצם במשך כמה שנים עם אלפי מסעיות שמוציאות חול, מגלים את ההיפודרום שעד אז לא היה ידוע ארכיאולוגית, רק מכתבי יוספוס, וזה ההיפודרום שעליו דיברתי.
משמע שההיפודרום שאנחנו רואים עם האובליסק הוא היפודרום מאוחר יותר.
הוא מאוחר והוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר תקני, וכבר עוד לפני שמצאו את ההיפודרום של הורדוס, ידעו שההיפודרום החיצוני הוא לא של הורדוס.
אז אני מכיר מושג שנקרא היפוסטדיום. למי אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים היפוסטדיום?
אוקיי, אז כשהורדוס בונה את ההיפודרום שלו, הוא רוצה שהם ישמשו גם למרוצי סוסים, גם אצטדיון לפעילות ספורט ועוד הרבה דברים, ולכן הוא בונה את ההיפודרום בגודל כזה שהוא לא יהיה גדול מדי, ואז צופים נגיד לא יראו מצד לצד אם זה פעילות ספורטיבית, ומצד שני לא קטן מדי שאז אי אפשר יהיה לעשות את המרוצי מרכבות, ולכן השילוב הזה שיכול לשמש לכמה שימושים ביחד, החוקרים באו ונתנו לזה את השם היפוסטדיום, הוא בעצם עושה את שני הדברים.
עכשיו יש במחקר, אני חושב שעד היום יש איזשהו דיון בנושא, האם היו מושבים גם בחלק המערבי, מה שנקרא שצופה לכיוון הים, או לא?
יפה. ההיפודום שאנחנו רואים אותו היום, יש לנו מושבים במזרח, יש לנו את העיגול, ומתחילים מושבים במערב. עכשיו, יש פה שתי טענות. אחת, שיוספוס אומר לנו שמהיפודרום היה אפשר לראות את הים, ולכן אולי באמת לא היו שם מושבים. שתיים, כשאני סיפרתי איך נוצרה רצועת החול שם, בגלל הנמל שעצר את החול, כמו שאמרתי. אבל מה קרה לנמל אחרי בערך 100 שנים שהוא נבנה? הוא שקע, ובעצם כל הרצועת חול הזאת שהייתה שם, נעלמה עם שקיעת הנמל, ויכול להיות שזה מה שגרם להריסת המושבים בצד מערב. אז התשובה היא שאנחנו מחקרית לא יודעים להגיד אם היו מושבים מצד מערב או לא.
אוקיי, אני רוצה לסגור את נושא ההיפוסטדיום הזה. בוא טיפה נדבר על המרכיבים של ההיפוסטדיום. זה משהו שהוא מתבקש, יש לנו גם מורה דרך בפודקאסט הזה. בוא נדבר טיפה על המרכיבים, יש באמצע ההיפוסטדיום הזה, יש לנו איזשהו סדרה.
ספינה.
בדיוק, הספינה.
אז כדי שמקום יוכלו לקיים בו מרוצי סוסים, יש כמה תנאים שצריכים להתקיים, יש תאי הזנקה, ותאי הזנקה כאלו נמצאו בקיסריה. יש קיר מפריד שאנחנו קוראים לו ספינה, סוסים עם המרכבות היו צריכים לצאת מהתאי הזנקה, להקיף את הספינה 7 פעמים, וזה הייתה התחרות, והקהל היה נהנה בעיקר כל התאונות שהיו קורות בדרך בזמן המרוץ.
לכן מושבי הכבוד היו ממוקמים בדיוק בנקודה הזאת של אותו סיבוב ראשון, מה שנקרא האקשן קרה שם. אז כשאנחנו יוצאים מההיפוסטדיום, עוברים דרך הלטרינות, וממשיכים לנקודה הבאה, אנחנו רואים מבנה מפואר, או לפחות בסיס של מבנה מפואר וגדול. בואו טיפה נדבר על הארמון.
אז אם אנחנו הולכים לקיסריה, לאורך כל מישור החוף יש לנו רכסי קורקר. רכסי הקורקר האלו הם סלע קשה, אבל חלקם עברו בעצם גידוד על ידי הים, ועל סלע קורקר כזה שנכנס לתוך הים, הורדוס בונה ארמון. אנחנו יכולים לראות במרכז אותו סלע שנכנס לים איזושהי בריכה מלבנית, הבריכה המלבנית הזאת הייתה מוקפת בעמודים, וזה בעצם היה ארמון ממש על הים.
והבריכה הזאת, רגע, אתה אומר את המילה בריכה ככה בחטף, זה לא הייתה בריכה שמילאו אותה במים מהים?
אז לא, זה הייתה בריכת מים מתוקים. איך מים מתוקים ממש על הים?
רגע. בוא נשים את המים בצד. זה המים מתוקים. איך הגיעו מים מתוקים לשם? אנחנו נשאיר את זה להמשך הפרק. אבל אנחנו רוצים למשוך מהארמון לכיוון אתר מאוד מאוד גדול, מאוד בולט, נמצא ממש ככה משקיף על הים, בעבר פחות השקיף על הים, התיאטרון. או מה שבטעות שכולם קוראים לו, וגם בווייז, וגם בכמעט כל מקום, קוראים לו אמפי תיאטרון. אז אנחנו לא נגיד שאין אמפי תיאטרון בקיסריה, אנחנו עוד בת נדבר על הנושא הזה, אבל בוא נדבר על התיאטרון בקיסריה.
התיאטרון בקיסריה, אמרנו קיסריה הייתה עיר בירה במשך 600 שנה, התיאטרון עבר כמה שלבים וכמה שיפוצים, אבל השלב הראשון הוא בוודאות מימיו של הורדוס. הורדוס רצה לבנות את קיסריה כעיר רומית, ותיאטרון הוא אחד המאפיינים של עיר רומית. עכשיו, בניגוד למה שחושבים, המושבים אמנם פונים לים, אבל זה לא שכדי שירות הים. כשהתיאטרון היה שלם, היה קיר במה, מה שאנחנו קוראים סקנפרונס, ובעצם התיאטרון הזה היה סגור.
אז למה הטעות הגדולה הזאת שאומרים, האמפיתיאטרון של שלמה ארצי?
אז קודם כל זה טעות, ורשות הטבע והגנים כבר שמה שלטים שמפנים לתיאטרון ולא לאמפיתיאטרון, ואמפיתיאטרון משמו, אמפי זה מילה לשניים, ותיאטרון זה בעצם שתי תיאטראות שחיברו אותם אחת לשנייה, ויעצרו בעצם 360 מעלות של צפייה, וזה יהיה לנו בקיסריה רק בתקופה יותר מאוחרת.
אז השם קיסריה בעצם מייצג את העיר בתקופתו של הורדוס, דיברנו על מגדל סטרטון, על הנמל, הגדול, הקטן, ההיפוסטדיום, התיאטרון, הארמון המפואר שהורדוס בנה. יש לנו גם כמובן סיפורים מהברית החדשה שקשורים לקיסריה, אנחנו נשים אותם בצד כרגע. אני רוצה לסגור את קיסריה של הורדוס באחד הנושאים החשובים ביותר שיש, המים.
אז לא ברור אם אמת המים, ואחרי זה יש לנו גם כמה אמות מים, שמובילים מים מהכרמל עד לקיסריה, אם האמה הראשונה נבנתה כבר בימיו של הורדוס, או בימיו של פונטוס פילטוס. אנחנו יודעים שהאמה השנייה כבר נבנתה בימיו של הדריאנוס, שזה 130 לספירה. מים לעיר גדולה כמו קיסריה זה דבר מאוד חשוב, וזה לא רק מי שתייה, כי מי שתייה אפשר לשתות מהבאר. יש לנו לטרינות שדורשות מים, יש לנו בתי מרחת שדורשים מים, יש לנו נימפאונים, חשפו נימפאון ממש על יד המסעדות שם בנמל, שהיה נימפאון פעיל, בשביל זה אנחנו צריכים מים זורמים.
אתה מדבר על אותו נימפאון שנמצא צפונית למדרגות שעולות אל הסבסטיון.
נכון, ובזמנו היו שם פסלים, ומהפסלים יצאו מים. עכשיו, זה לא רק ליופי, לאנשים אז אין ברז בבית לקחת מים, אז במקום ללכת עד הבאר ולשאוב מים, הם הולכים, היו הולכים לנימפאון ומקבלים מים, מי מעיונות, בחינם.
אז אני מושך אותך לאמת המים לקיסריה, יש לנו את אותם קשתות שנמצאות צפונית לקיסריה, בואו נזכור את אותם אמות מים לקיסריה. מה נמצא על אותה אמה, מה נמצא למטה, ומאיזה תקופות, או שנדבר כרגע רק על התקופה של הורדוס לפחות.
על אמות המים זה פודקאסט בפני עצמו, הם נבנו או בתקופתו של הורדוס, או ממש קצת אחריו, אחר כך עוד פעם יש שיפוץ מאוד מאוד גדול בימי אדריאנוס, ובתקופה הביזנטית זה עוד יותר גדל, אבל באמת יש פה ממש חומר לפודקאסט שלם.
אז תקופת הורדוס מסתיימת, ובשנת 6 לספירה, השלטון בארץ ישראל עובר לנציבים רומים, והנציבים הרומים בוחרים מן הסתם לגור בקיסריה.
אז הנציב הרומי רצה את המקום הכי נוח שיהיה לו לגור, ירושלים באותו זמן יותר חשובה, אבל בקיסריה יש לו את העיר הרומית, הוא מוקף מנוחרים ולא יהודים שעלולים לאיים עליו, ובסך הכל זה המקום הכי טוב לנציב.
אז אם אמרת נציב, אני רוצה לדבר על הנציב בהי הידיעה, מר פונטיוס פילטוס.
אז פונטוס פילטוס זה באמת אחד הדמויות הכי חשובות בברית החדשה, אבל מה שיפה שבקיסריה נמצאה אבן שעליה כתוב השם שלו פונטוס פילטוס, והאבן הזאת נמצאה בבנייה משנית בתיאטרון. האיטלקים חופרים את קיסריה בשנות ה-60, ובתיאטרון הם פתאום מוצאים ממש אבן שהשם של הנציב שהוציא את ישוע להורג מופיע.
זה לא שזה נמצא ככה סתם, זה אבן ששימשה בשימוש משני כמושב, וכשאחד החופרים מרים את המושב, הוא מגלה את הכיתוב שנושא את שמו של פונטיוס פילטוס. ישנם מאמינים שהגידו שזה לא במקרה, אלא יד האלוהים.
לא רק זה, הממצא הארכיאולוגי, האולי היחידי וודאי ששייך לאיזושהי אישיות מהברית החדשה, היא האבן הזאתי. ולכן האבן הזאתי היא במוזיאון ישראל, ובקיסריה יש לנו רק העתקים.
אז אני אבקש ממך, ארז, לסגור לי את קיסריה, ואולי גם את ארץ ישראל, כי זה קשור, עד תום תקופת בית שני.
אז הנציבים הרומים שגרים בקיסריה, יש לנו המון סיפורים, שהיהודים רוצים להתלונן, הם באים לקיסריה ומתלוננים בפני הנציב, אבל הסיפור הכי משמעותי שקורה בקיסריה זה פרוץ המרד הגדול. בקיסריה יש בית כנסת, עכשיו יש לנו בית כנסת שנמצא ארכיאולוגית ממש בצפון העיר, הוא מהתקופה הביזנטית יותר מאוחרת, אבל כנראה הבסיס של בית כנסת מהתקופת הבית השני היה באותו מקום. סביב ויכוח בשבת בין יהודים ליוונים סורים בבית כנסת בשנת 66 לספירה, פורץ המרד הגדול שיביא בסופו של דבר לחורבן ירושלים בשנת 70.
האירוע המשמעותי והטרגי ביותר בעם היהודי, חורבן בית שני ואיתו ביחד חורבן ירושלים, מביא את קיסריה להיות העיר החשובה ביותר בממלכת יהודה.
נכון. אני רק רוצה להסביר שלמרות שהורדוס מביא את כל התרבות הרומית של תיאטראות, היפודרומים, כבר בעשר לפני הספירה, התרבות הזאת מתחילה להתקבל רק סביבות 100 לספירה. כלומר, לקח 100 שנה עד שגם באזור ישראל וגם באזור של ירדן וכל האזורים האלו, התחילו עם התרבות הרומית של תיאטראות, היפודרומים ואמפיתיאטרונים.
קיסריה, עיר רומית גדולה. ספר לי, ארז, מה קורה לקיסריה כעיר רומית פה בארץ ישראל?
אז קודם כל, כעיר רומית גדולה, התרבות הרומית עוד מאוד מתפתחת בקיסריה. אם אני אקח אותך ברכב מקיסריה מודרנית לכיוון השער הצלבני, איפשהו באמצע מצד שמאל נראה את ההיפודרום המזרחי הענק עם האוביליסק באמצע.
אותו היפודרום שאוזביוס מזכיר בכתבים בתחילת המאה הרביעית, ויש לנו אזכור נוסף גם מהמרד השומרוני.
יש איזשהו מרד שומרוני בסוף המאה החמישית, שגם מזכירים את אותו היפודרום מזרחי. אבל ממש באותו מקום שמצד שמאל אנחנו רואים את ההיפודרום המזרחי, מצד ימין אחרי החממות יש לנו גם אמפיתיאטרון אמיתי.
אנחנו הולכים פה לעשות כאב קטן להרבה הרבה מורי דרך. אותה מנטרה שחוזרת שוב ושוב. האמפי תיאטרון היחיד בישראל שנבנה כאמפי תיאטרון הוא בבית גוברין. אתה הולך לשבור פה את הלב להרבה מורי דרך, ארז, נכון?
לצערי, אבל האמפי תיאטרון, שהוא באמת אמפי תיאטרון של 360 מעלות, שנבנה כאמפי תיאטרון, זוהה כבר במאה ה-19, קראו לו שדה העגול, כי לחקלאות שם היה צורה של עיגול, והוא נחפר קצת על ידי פטר גלדלמן, אבל הוא פשוט קשה להגיע אליו, ולכן מעט מאוד אנשים מכירים אותו, והוא נבנה מאפס כאמפיתיאטרון, בדיוק כמו האמפיתיאטרון בבית גוברין. נכון שיש לנו דוגמאות של הסבה, בבית שן הייתה הסבה של היפודרום לאמפיתיאטרון, גם ההיפודרון המערבי של הורדוס עבר איזושהי הסבה לאמפיתיאטרון, אבל אותו אמפיתיאטרון בקיסריה מהתקופה הרומית הוא אורגינלי, נבנה כאמפיתיאטרון.
אז אנחנו מכירים עכשיו בישראל שני אמפיתיאטרון שנבנו, שני אמפיתיאטראות שנבנו כאמפיתיאטרון במקור.
נכון.
מהיום אמרו קיסריה ובית גוברין. אני ממשיך איתך קדימה, ארז. לאן אנחנו ממשיכים?
נבוא לתקופה הביזנטית?
תקופה הביזנטית. התקופה הביזנטית אנחנו רואים שהעיר נבנית בגובה שמעל ההיפוסטדיום של הורדוס. מה הפרש בגובה הזה? בסך הכל עברו כמה מאות שנים. למה כזה הפרש?
אז קודם כל, בתקופה הביזנטית העיר מוקפת בחומה חדשה, שהיא הרבה יותר גדולה מהחומה מתקופתו של הורדוס, ובגלל החול שמגיע מהים, תחשוב מתקופתו של הורדוס, התקופה הביזנטית כמה מאות שנים, החול פשוט מכסה, ובעצם המפלס עולה, והעיר הביזנטית היא כבר ממפלס גבוה יותר, דבר שגם מצריך להעלות את מפלס המים שמגיע באמות מים.
וזה מה שמשנה את אמות המים ויוצר בנייה חדשה או בנייה בשכבה נוספת על אמות המים של הורדוס.
על אחת אמות המים של הורדוס, לא של הורדוס, על אחת אמות המים המוקדמות.
המוקדמות, כן.
שותלים ממש עוד אמת מים בפנים, זאת אומרת, זה הוציא משימוש את האמה הקודמת, שותלים בה אמת מים, ואחת הסיבות שמסבירים את זה, שהיו צריכים מים כבר במפלס יותר גבוה.
יש לנו מה לציין בעיר הביזנטית, פרט לבית מרחץ באמת גדול ומפואר, יש לנו רחוב משמעותי, מה אתה רוצה לשים את האצבע בעיר הביזנטית?
הכנסייה המתומנת. הכנסייה המתומנת שלא שרדה, אבל אנחנו רואים את הזוויות שלה, ורואים שאתה שם כנסייה מתומנת, שאם אנחנו רוצים לנחש איך היא נראתה, אז היא די תהיה דומה לכיפת הסלע. כיפת הסלע גם נבנתה על ידי עדיין, אמנם מוסלמים, אבל מי שהיו בנים היו ביזנטים, אז הייתה שם כנסייה מאוד מאוד גדולה, שחרבה ברעידות אדמה, והעיר הייתה עיר מאוד מאוד חשובה, ומאוד גדולה. אם אני צריך לדרג גדלים של ערים, אם נגיד נשים את רומא כעיר הכי גדולה במקום הראשון, קיסריה תהיה במקום המאוד מכובד והשלישי.
סוף התקופה הביזנטית בארץ ישראל מתחילה עם הכיבוש המוסלמי. אנחנו יודעים שבתקופה המוסלמית הקדומה בישראל, קיסריה יורדת מגדולתה, המוסלמים לא אנשי ים, ואנחנו רצים מהר מאוד קדימה אל התקופה הצלבנית.
אז בתופעה הצלבנית, לצלבנים היה מאוד מאוד חשוב להחזיק את ערי החוף, כי את העזרה שהם קיבלו זה היה דרך הים, וגם בקיסריה יש להם נמל קטן.
נמל קטן? אתה דיברת איתי מקודם על הנמל הורדוס הגדול, שמגיע קילומטר אל תוך הים. איפה הנמל הזה נעלם?
אז מה שקורה, אנחנו הסברנו שהנמל של הורדוס נבנה, ששמו קופסה על קופסה על קופסה, וככה בנו אותו. זה החזיק כ-100 שנה. מה שקרה, זה אומנם רעידות אדמה, זה הכי כיף לספר, אבל זה כנראה לא ההסבר. ההסבר הוא כשבנו את הקופסאות האלו על פני חול, וחול יש לו נטייה כל הזמן לזוז ולהתפורר, לאט לאט תוך 100 שנה, הנמל הזה פשוט שקע.
סופה של התקופה הצלבנית בקיסריה, איפשהו באמצע המאה ה-13, לואי התשיעי מבצר את העיר, אלה הביצורים שאנחנו רואים היום, אותו חפיר עם הזוויות האלו, הוא מבצר את העיר, ו?
אז לואי התשיעי, זה ממש כבר סוף של התקופה הצלבנית, הוא בא עם איזשהו כוח חדש, מבצר עוד מקומות חוץ מקיסריה, מה שאנחנו רואים היום זה את הביצורים שלו, אבל ממש כמה שנים אחריו, קיסריה נכבשת על ידי בייברס הממלוקי, 1265, העיר בכוונת מכוון נהרסת על ידי בייברס, ובעצם עד המאה ה-19, כל העיר זה חורבות.
אני יודע שזו לא התקופה שלך, ארז, אבל מה קורה במאה ה-19 בקיסריה?
אז בעקבות סכסוכים ומלחמות אזרחים באירופה, בוסנים מוסלמים מגיעים ומתיישבים בקיסריה. המבנים של החנויות שיש לנו היום והמסגד, זה מכפר בוסני שהוקם במאה ה-19.
אתה מדבר על המבנים שנמצאים בחלק הצפוני של קיסריה, ממש איפה שהנמל.
הכפר הבוסני בסוף המאה ה-19 נבנה רק סביב הנמל, ולשך של הכפר היה תחביב.
מה התחביב?
הוא אהב לגדל יונים.
יונים זה מזכיר לי משהו שקרה בקיסריה.
אז לקראת מלחמת עולם הראשונה, היישוב היהודי בזיכרון, או יותר נכון בודדים נילי, הם בעצם מרגלים בשביל הבריטים, ואחד הדרכים לתקשר עם הבריטים היו יונות דואר, ואחת היונות הדואר הגיעו בטעות לאותו שייך של הכפר, והוא דיווח לשלטונות, וזה אחד הדברים שהביאו למציאתה של מחתרת נילי.
אז הגענו לתקופה של החפירות בקיסריה. מתי אנחנו מתחילים לגלות ממצאים בקיסריה?
אז יש חפירה של האיטלקים בשנות ה-60, אחר כך יש עוד חפירות של נגב, והחפירות האחרונות הן ממש בשנות ה-90, שאז בעצם מוצאים את ההיפודרום שדיברנו עליו.
אז כל כך הרבה דברים אמרנו, אבל כל כך הרבה דברים לא אמרנו, כגון פאולוס שנחלה בקיסריה, וקורניליוס ופטרוס, ומבנים נוספים שאנחנו רואים אותם היום בעין, ואפשר לשבת ולדבר עליהם שעות.
מכלאות לבעלי חיים ששימשו לקרבות גלדיאטורים, אנחנו רואים, באמת יש עוד המון דברים שאנחנו יכולים לספר על קיסריה, וגם עוד הרבה אתרים שהורדוס היה אחראי ישיר לבנייתם.
אבל שוב, הורדוס זה פרק נוסף. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני אלון, אני בדרך למורה דרך, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.